פרשת יתרו, מצוות כיבוד הורים לפי הקבלה.
מספרים על יהודי אחד שאביו היה יהודי יקה, מבית יקה, דייקן כזה, שקם כל בוקר לתפילת ותיקין בחמש וחצי בבוקר, והבן התקרב לחסידות, וכדרכם של חסידים, כבר לא היה מתפלל בחמש וחצי בבוקר, היה לומד חסידות עד 9, עד 10, ואז מתפלל באריכות, מסיים את התפילה ב-12, ועד שהולך לאכול ארוחת צהריים, ועד שמתחיל את היום כבר היה 2 בצהריים. יום אחד אבא שלו מזמין אותו אליו הביתה. התגעגע אליו, מזמין אותו אליו. הוא מגיע לאבא בערב, ולמחרת בבוקר, לכבודו של אבא שלו, מצוות כיבוד הורים, הוא קם ביחד עם האבא לתפילה. קם ב-5:30, התפלל, ב-6:15 הוא כבר היה אחרי התפילה. ויש לו פתאום יום פנוי, הוא לא יודע מה לעשות כל כך הרבה שעות. אז הוא אומר הבן, עכשיו אני מבין מה שהתורה אומרת בפרשת יתרו, כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך. כשמכבדים את ההורים וקמים איתם ביחד, פתאום היום נהיה ארוך. מצוות כיבוד הורים זאת המצווה היחידה בעשרת הדיברות שהקדוש ברוך הוא מבטיח עליה שכר מופלא, אריכות ימים. כל עשרת הדיברות כולם הם כל אחת, כל מצווה שם יותר חשובה מהשנייה, גם המצוות תעשה, גם המצוות לא תעשה. ידוע שבעשרת הדיברות רמוזה כל התורה, רמוזים כל המצוות, כל מצווה שמה היא בניין אב, היא שם כולל למצוות רבות. ובכל זאת, לא על אנוכי, לא על לא יהיה לך, לא על לא תרצח, לא על לא תגנוב, דווקא על מצוות כיבוד הורים, התורה מבטיחה שכר של אריכות ימים. זה בעצם השכר הכי חשוב, אריכות ימים. כשהתורה מבטיחה אריכות ימים זה כמובן גם שנים טובות, לא רק שנים רעות שאדם כבר מצטער שחלילה שהוא חי. אלא שנים שאדם נהנה בהם, כמו שכתוב אצל אברהם אבינו, זקן בא בימים שהוא נהנה בימים שהוא חי. ומעלה נוספת מעניינת שיש במצוות כיבוד הורים, שהיא מאוד מאוד בולטת, אין עוד מצווה בתורה שאנחנו מוצאים אצל חכמים, אצל חזל, אצל התנאים, אצל האמוראים, תיאורים כל כך מעניינים איך הם קיימו את המצווה, בכל כך, בצורה רחבה, בצורה גדולה, בצורה עמוקה. אין עוד שום מצווה בתרי"ג המצוות ש... למרות שכל המצוות הן חשובות. אבל על מצוות כיבוד הורים יש לנו סיפורים מופלאים, סיפורים מרוממים, שאין אותם כמעט באף אחת מהמצוות. אני אזכיר רק סיפור אחד, אבל כל אחד יכול לקרוא את הגמרא במסכת קידושין, דף למד, דף למד א', יש שם 2 או 3 דפים שעוסקים בנושא הזה, וכמה סיפורים מביאים שם. אחד הסיפורים המפורסמים, זה הסיפור עם רבי טרפון, שהיה מלווה, מטייל עם אמא שלו כל שבת בצהריים, היא הייתה אישה מאוד מבוגרת, והוא היה הולך איתה בצהריים לטייל, מכבד אותה. ופעם אחת, שבת אחת, נקרא לה הסנדל. והיא לא הייתה יכולה ללכת, סנדל שנקרא, ברשות הרבים אסור ללכת איתו, שם האדם ירים אותו וכו'. אז הוא נשכב על הרצפה, רבי טרפון, התנא, הגאוני והמופלא הזה, נשכב על הרצפה, שם לה את הידיים שלו, מתחת הרגליים שלה, וככה היא צעדה על הידיים שלו עד הבית. ככה, רגל על יד, רגל על יד, צעד אחר צעד, הוא שכב על הרצפה על 4, והוביל אותה בכבוד מלאכים עד הבית שלה. כשהוא חזר לבית המדרש, נדבר על זה בסוף, הסיפור עם אמא של רבי ישמעאל, כנראה שלזה אתה מתכוון, איך היא הסכימה. כשהוא חזר לבית המדרש, והוא סיפר לחכמים, ככה, אולי הוא סיפר או שהם שמעו, אולי זה היה כתוב בעיתון, מה שרבי טרפון עשה בשביל אמא שלו, הצעד המופלא הזה, אז החכמים אומרים לו, הגמרא אומרת, שחכמים אמרו לו, עדיין לא הגעת לחצי מצוות הכיבוד. עוד לא קיימת את מצוות כיבוד אב ואם, חצי ממה שאתה מחויב. נו, מה עוד אפשר לכבד יותר מזה? אז הגמרא שמה אומרת, שהשיא הוא, כאשר ההורים מביישים ומחלימים אותך בפנים, ואתה לא מגיב להם. תספר עוד מעט על דמה בנתינה, שהיה איתו סיפור כזה, שההורים ביישו אותו, לעיני ציבור גדול, כנראה שאימא שלו הייתה לא בריאה בנפשה. והיא ביישה אותו לעיני כולם, והוא לא החלים וכיבד אותה. זה השיא של הכיבוד, שזה כבר בא ממש על חשבון הכבוד שלך. אז זו מצוות כיבוד הורים שאנחנו מוצאים בגמרא, במשנה, בתלמוד ירושלמי, של זה אריכות גדולה, הם עדויות בחזל איך הם כיבדו את ההורים. עד כמה הם באמת כיבדו את ההורים, עד כמה זה יותר מכל מה שאפשר, החובה הזאת. אנחנו היום בשיעור נדבר בשני חלקים. א', למה צריך לכבד הורים? מה הטעמים למצווה הזאת? ובסוף נדבר על איך מכבדים הורים, נקרא מהשולחן ערוך את הלכות כיבוד הורים שלפעמים קצת שוכחים אותם, עד כמה צריך לכבד הורים, זו פשוט מצווה איך כתוב שהיא דומה לתלמוד תורה, שהיא ביום ובלילה, כתוב במפרשים, למה לא מברכים על מצוות כיבוד הורים? זו הרי מצווה בתורה, אז כשאדם מוזג כוס לאבא שלו, היה צריך לברך, ברוך אתה השם אלוקינו, אשר קידשנו אותה וצבענו על כיבוד הורים. אז המפרשים אומרים, מאותה סיבה שלא מברכים על תלמוד תורה, כי זה כל היום. כיבוד הורים זה פשוט כל הזמן, אין גבול למצווה הזאת, לברך אתה יכול על דבר שמתחיל ונגמר. המברכים בבוקר זה לא מצוות אשר קידשנו, אתה צודק, שאלה אם שזה גדר של ברכת המצוות. אתה צודק מה שאתה מאיר, אבל הם אומרים, זה פשוט מצווה שאין לה התחלה ואין לה סוף. תלמוד תורה מברכים בבוקר כי אתה מיד אומר איזשהו קטע, אתה מיד יכול לקיים, אבל כיבוד הורים אין לך משהו בבוקר שאתה מיד יכול, לאו דווקא שיש לך, יש כאלה שגרים עם ההורים, אבל מי שלא גרים עם ההורים. נתחיל עם הלמה. אם אנחנו נעלה שאלה באוויר, למה צריך לכבד הורים? למה התורה הופכת את המצווה הזאת לדבר כל כך גדול? בפשטות כל אחד יגיד, זה אנושי, זה הגינות בסיסית. מה? רגע, אז לפני העניין הזה, בפשטות נגיד, בפשטות, זה אנושי, אפילו הגויים מכבדים הורים. המודל הכי גדול בחזל, הכי מפורסם בחזל למצוות כיבוד הורים, הוא גוי, הוא לא יהודי. דמה בנתינה. דמה בנתינה היה ראש עיריית אשקלון, ראש מועצת העיר אשקלון. והוא, יש שלושה סיפורים בתלמוד ירושלמי על גודל הכיבוד הורים שלו. אחד מובא גם בתלמוד בבלי, המפורסם שבהם, אבל יש עוד שניים שמובאים בתלמוד ירושלמי. והוא היה גוי, והוא קיבל את מצוות כיבוד הורים בלי שהוא קיבל את עשרת הדיברות, והוא לא שמע בהר סיני כבד את אביך ואת אמך למען אריכון ימיך. הסיפור הראשון שמובא, זה שפעם הוא ישב בין אנשי רומי, בין השרים של ממשלת רומי. והגיעה אמא שלו, שכנראה הייתה לוקה בנפשה, והורידה את הנעל הבית שלה, והקטע אותו על הפנים, סתרה לו על הפנים עם הנעל. ובאמצע היא כנראה הייתה אישה מבוגרת, ומרוב מאמץ נפלה לה הנעל מהיד. אז הוא התכופף והרים לה את הנעל. זה ככה התלמוד ירושלמי בפאה מספר. סיפור אחד. סיפור שני, שבמקום שאבא שלו היה יושב, הוא לא נותן לאף אחד לשבת, וכשאבא שלו נפטר, הוא מת, יותר מדויק, אז הוא הפך את המקום הזה למקום יראה, למקום עבודה זרה. זה היה בשבילו מקום כל כך חשוב, איפה שאבא ישב, הוא ראה בזה מקום קדוש. והסיפור השלישי, שהוא הסיפור המפורסם, זה שפעם הייתה חסרה אחת מאבני החושן, וחכמים שמעו שאצל דמה בנתינה יש את האבן הזו, נסו אליו לאשקלון לבקש את האבן, והוא אמר, כן, אני יש לי, אני אמכור לכם. דיברו איתו על סכום מסוים, אמר, בבקשה, אני אמכור לכם. ואז התברר, טוב, שהמפתחות של תיבת היהלומים נמצאים מתחת לקרית שאבא שלו ישב, מתחת לראש של אבא שלו. אז הוא אמר, עם כל הכבוד, אני לא מאיר את אבא שלי בשביל זה, ואני לא אתן לכם את האבן. אז הם ניסו לשכנע אותו, ניתן לך לא 100 זהובים, אלא 200 זהובים ו-300 זהובים, העלו את המחיר פי 10. והוא אמר, תעלו כמה שאתם רוצים, אני לא אתן לכם, אני לא אאיר את אבא שלי בשביל זה. הם חיכו עד שאבא קם, ואז הוא פתח את התיבה והביא להם את האבן. ואז חכמים רצו לשלם לו את הסכום האחרון שהם הציעו, שהוא פי 10 מהסכום הראשוני. והוא אמר, לא, אני לא עושה ביזנס על כבוד הורים. מה שפיקמנו בהתחלה, זה מה שאני אקח ממכם. אני לא ארוויח מזה שקיבלתי את אבא שלי. החזיר להם את ה-900, השאיר ביד 100, הסכום הראשוני שהם סיכמו. ונעשה כל כך רעש גדול למעלה מהקיום הזה, שנולדה לו בחצר פרה אדומה. פרה אדומה הייתה עיקר המציאות, היו פרות ספורות בכל ארץ ישראל, ונולדה לו פרה אדומה, ושם הוא הרוויח כבר את הכסף הגדול. אז זה שלוש דוגמאות, אם כן, דמה בנתינה, הוא המודל למצוות כיבוד הורים, שהוא בכלל לא היה יהודי. אז מצוות כיבוד הורים, אם כן, היא מצווה אנושית, והגינות בסיסית, אם למלצר במסעדה אתה אומר תודה, אם למוכר במקולת אתה אומר תודה, אז להורים בוודאי שאתה צריך להגיד תודה. כמה שהם גידלו אותך והשקיעו אותך, ובלילות האלו של החורף הסתובבו, הם היו אותך בחדר מיון עם השפרות, אז בוודאי שכשהם צריכים עזרה, כשהם מבוגרים, בוודאי שצריכים לעזור להם ולסייע באדם כל מה שאתה יכול. אז לכאורה זו מצווה פשוטה והגיונית שאין לה דבר וחצי דבר עם תורת השם, עם כבוד הקדוש ברוך הוא. אפילו גויים מקיימים אותו ואדרבה הגוי הוא המודל. אבל כפי שאנחנו נראה, דווקא בעשרת הדיברות קורה דבר מאוד מאוד מעניין, מאוד מאוד תמוע. בפעם הראשונה שהמצווה הזאת מצויה בתורה, בעשרת הדיברות, במתן תורה בהר סיני, בפרשת יתרו, בפרשה שלנו, התורה מכניסה את כיבוד הורים, בין המצוות שקשורות לכבוד הקל, לכבוד הקדוש ברוך הוא, ולא בין המצוות שהם בין אדם לחברו. לא בין המצוות האנושיות, לא בין המצוות ההגיוניות. וזה דבר מאוד מאוד מעניין. נקרא את זה בפנים במובא אחד. עשרת הדיברות, כן, כבד את אביך ואת אמך, פרשת יתרו, עמוד 15. עשרת הדיברות היו אנחנו אומרים לוחות הברית, שני לוחות הברית. למה שני לוחות הברית? כי לוחות הברית היו שני לוחות. כן, חמישה על חמישה, חמישה טפחים על חמישה טפחים, נדמה לי. שני לוחות, בכל לוח היו חמש דיברות. לוח ימני, כמו שמציירים את זה, חמש דיברות בלוח ימני, חמש דיברות בלוח שמאלי. נראה את זה בפנים, זה מסודר כאן לפי הסדר. הדיבר הראשון הוא אנוכי השם אלוקיך, לא יהיה לך, לא תישא את שם אלוקיך לשווא, זכור את יום השבת, כבד את אביך ואת אמך, זה הלוח הימני. והלוח השמאלי, לא תרצח, לא תינף, לא תגנוב, לא תענה ברעך את שקר, לא תחמוד. יש הבדל אחד בולט בין שני הלוחות, שמיד שמים לב אליו במבט ראשון. דבר מאוד מאוד בולט. בכל הלוח... שמה? עשה, לא תעשה את הדבר אחד, דבר שני... כן, איך אתה יודע שהימני זה בן אדם להשם, בן אדם למקום? יפה. בכל הלוח הימני, הבדל הראשון, אולי השני, כמו שאתה אומר, אחרי מצוות עשה ולא תעשה, הבדל שמאוד מאוד בולט לעין, בכל אחת מהדיברות הימניות מוזכר שם השם. אנוכי השם אלוקיך, לא יהיה לך אלוקים אחרים, לא תישא את שם השם אלוקיך, זכור את יום השבת, ומיד שמה זה כמה פסוקים ארוכים, שבת להשם אלוקיך, כבד את אביך על האדמה אשר השם אלוקיך נותן לך. ואילו בדיברות השמאליות, אלוקים לא מוזכר. לא תרצח, היה צריך להיות כתוב, אם היינו הולכים לפי הכיוון של הלוח הימני, היה צריך כתוב, לא תרצח, כי ככה, כי אני השם, לא תנאב, כי אלוקים ציווה, לא, לא תנאב, לא תגנוב, אלוקים לא קיים. לוח ימני, לוח שמאלי, אלוקים לא קיים. אז יש מאוד יפה, מוסבר במדרש, שטורנס רופוס, הנציב של יהודה, שהתעמת הרבה עם רבי עקיבא, שאל על זה את רבי עקיבא, למה אלוקים נמצא בלוח הימני ולא נמצא בלוח השמאלי? אז רבי עקיבא אמר לו, אמשול לך משל, אפשר, זה מועתק פה, הוא אומר לו, במה אתה הכי נחשב? הוא אומר, מה אתה הכי אוהב? רבי עקיבא שואל את טורנס רופוס. הוא כמובן איש צבא, איש מלחמה, הוא אומר, אני אוהב את כלי הנשק שלי. בסלון יש לי כלי נשק על הקירות, בחדר עבודה יש לי כלי נשק על הקירות, אפילו בחדר שינה יש לי כלי נשק. הוא אומר לו, ותאמר לי, בחדר השירותים, יש לך כלי נשק? הוא אומר לי, לא. שואל אותו רבי עקיבא, למה לא הנחת שם כלי נשק? אז הוא אומר, זה לא כבוד להניח אותם שם. זה מקום התינופת, אני מעריך את כלי הנשק שלי, אני לא שם אותם במקום התינופת. אומר לו רבי עקיבא, כך גם הקדוש ברוך הוא, הדיברות הימניות עוסקים בעניינים מכובדים, אנוכי השם, לא יהיה לך, לא תישא, זכור את יום השבת, אז לאלוקים כבוד להזכיר את עצמו שם, אבל בלא תרצח, לא תינף, לא תגנוב, אלוקים לא רוצה להיות מוזכר שם. זה הסבר אחד שמובא במדרש. אבל יש עוד הסבר, שהוא הסבר הרווח בקרב כל המפרשים. והוא הסבר באמת הכי פשוט, שלא צריך בשבילו להגיע לסיפור הזה של רבי עקיבא. שהמצוות הימניות הן מצוות שהן בין אדם למקום. אם לא אלוקים, לא היית מקיים אותם. אנוכי השם אלוקיך. אדם לא היה מגיע לזה מעצמו. אלוקים מצווה, אנוכי השם. לא יהיה לך אלוקים, זו מצווה של, של, של הקדוש ברוך הוא. זה הכל זכור את יום השבת. יום השבת בוודאי שאדם מעצמו לא היה מחדש את יום השבת. זה הכל מצוות שאתה עושה אותם לכבוד שמיים, בגלל שאלוקים ציווה, אם הוא לא היה מצווה, לא היינו עושים אותם. ואילו המצוות השמאליות, לא תרצח, לא תנף, זה מצוות הגיוניות. כביכול, לא צריך את אלוקים בשביל לקיים אותם. זה מצוות שהן נעשות לכבוד המקום, לא לכבוד שמיים. לכן, לא תרצח, לא תנף, לא תגנוב, לא צריך להגיד, כי אני השם אלוקיך מצווך. זה מצוות פשוטות והגיוניות. נכון שיהודים מקיימים הכל כי אלוקים ציווה. נעזוב את העניין הזה, אבל בפשטות, המצוות השמאליות הן פשוט מצוות שהן לכבוד. בן אדם לחברו, אז לא צריך להגיע פה לכי אני אנוכי השם אלוקיך. חלילה וחס, אפילו אם לא הייתה ניתנה תורה, גם לא היינו רוצחים ונואפים וגונבים. אדם נורמלי, לא רוצח, אדם שרוצה את, שהעולם יהיה קיים, את תיקון העולם, לא רוצח ולא גונב. אז לא צריך להגיע פה לאנוכי השם אלוקיך, לשם שמיים. אז הטור הימני הוא לכבוד שמיים, אנחנו עושים את זה כי אלוקים ציווה, לכבודו, לרצותו, והטור השמאלי הוא בן אדם לחברו, אין איזה קשר לכאורה לכבוד שמיים. ופה נשאלת השאלה, מה אם כבד את אביך ואת אמך? מה המצווה הזו עושה בטור הימני? לכאורה, לפי ההנחה שהנחנו, איפה מקומה של מצוות כבד את אביך ואת אמך? בטור השמאלי. זה כל כך אנושי, כמו שאדם לא רוצח ולא גונב. ולא נואף, הוא גם בוודאי מכבד את ההורים שלו. זה אותו דבר. אדם הגון, אדם ישר, מחזיר טובה. אדם שכן שעושה לך טובה, שמלווה לך גבינה, שחסר לך בבית, אתה מחזיר לו באותו מטבע, כשיש לך אתה נותן לו. זה דבר אנושי והגיוני. אז למה אלוקים מכניס, הקדוש ברוך הוא מכניס את כיבוד ההורים בטור הימני? כאילו, תכבדו את ההורים לכבודי.
ההורים הם יצרו את האדם,
אז זהו. אז מה? אז במילא מה? אז מה, מה אתה רוצה לומר? אז איך זה קשור לקדוש ברוך הוא? אתה אומר שהמלאכה של ההורים היא דומה, היא דומה למלאכת שמיים. נכון, זה באמת הרעיון, אנחנו רוצים באמת לדבר על העניין הזה, שהתרומה של ההורים לאדם היא תרומה אלוקית. היא כוח אלוקי. מה שההורים עושים באדם זה דבר שהוא מעל הטבע. זה לא רק, התורה רוצה לרמוז לנו בכבד את אביך ואת אמך, זה לא רק כמו שאומות העולם אומרים, תכבד את ההורים כי זה אנושי, כי זה הגיוני. לא, תכבד את ההורים כי יש פה כבוד כל. יש פה כבוד לאלוקים, יש פה כבוד ליצירה הזאת שהיא מעל הטבע, ליצירה הזאת שהיא לא נתפסת, שהיא לא מובנת בשכל אנושי. אז נקרא קודם כל במובא 2 את ספר החינוך. זה הטעם הפשוט למצוות כיבוד הורים בגלל בן אדם לחברו. מובא 2 ספר החינוך. יכיר ויגמול חסד למי שעשה אימו טובה, ולא יהיה נבל ומתנקר וכפוי טובה. זה הטעם הפשוט, בין אדם לחברו. פשוט אנושי. ההורים נתנו לך כל כך הרבה. תחזיר להם. שזו מידה רעה, ואומר הספר החינוך, מי שהוא כפוי טובה, זו מידה רעה ומאוסה בתכלית לפני אלוקים ואנשים. מי הכפוי טובה הראשון בהיסטוריה? אדם הראשון. כשהוא חוטא, מה הוא אומר? האישה אשר נתת עמדי. פתאום הוא זורק אותה, הוא כועס עליה. זה הכפיות טובה הראשונה בהיסטוריה. ויתן אל ליבו כאב והאם הם סיבתי אותו בעולם, וגם יגעו בו כמה יגיעות בקטנותו. אז זה הסיבה הראשונה. כיבוד הורים, כמו שאומות העולם אומרים, פשוט מצד סיבה אנושית. בוודאי שזה קיים, בוודאי שזה נכון. אבל זה לא רק זה. הקדוש ברוך הוא קובע בכוונה את כיבוד הורים בתור הימני, לומר, דע לך, שאתה מכבד הורים זה כבוד שמיים. ושאתה חלילה מזלזל בכבוד הורים, אתה מזלזל בכבוד של הקדוש ברוך הוא. אתה לא מזלזל רק בהם, אתה מזלזל בקדוש ברוך הוא. וזה באמת הרמב"ן הראשון שמדבר על זה, הרמב"ן אומר בקטע הבא, התחיל מן האב שהוא כעניין בורא משתתף ביצירה. כי השם הוא אבינו הראשון ואב המוליד הוא אבינו האחרון. כן, קיצור, כבוד הורים הוא כבוד שמיים. זה הרעיון הזה שהרמב"ן מדבר עליו. יש גמרא מאוד מעניינת במסכת קידושין. הגמרא אומרת כך, ופה כל העניין מתחיל. הגמרא אומרת שלושה שותפים באדם, הקדוש ברוך הוא, אביו ואמו. באדם יש שלושה שותפים, בכל אדם שאתה רואה, יש שלושה שותפים ביצירה שלו. יש את האבא שלו ואמא שלו כמובן, והקדוש ברוך הוא שהוא שותף שלישי. זה לא נאמר בשום מקום אחר בתורה. זה לא נאמר, יש הגמרא אומרת במסכת סנהדרין, יש שלושה דברים קשים. עמל תורה, עמל שיחה ועמל מלאכה. בשום אחד מהמקומות האלו לא נאמר שהקדוש ברוך הוא נעשה שותף. נכנס עם האדם כשותף בחיים. רק במקום אחד. בעניין שלא לדעת ילד. בעניין של נישואים. פה אומרת הגמרא, ברור שהקדוש ברוך הוא נכנס כשותף, ואם אלוקים לא היה נכנס כשותף, הלידה לא הייתה קורית. זה ברור. כבר זה כתוב בתורה, ויברך אותם אלוקים ויומר להם פרו ורבו. נצרכים לזה לברכה מיוחדת של הקדוש ברוך הוא. בלי הברכה זה לא היה קורה. מה העניין בזה? אנחנו יכולים להכיר את זה מעצמנו. ההתרגשות הכי גדולה שיש לאדם בחיים, זה להחזיק ילד, שזה אתה נולד. שאחות מוציאה את הילד לחדר יונקים, ואבא מחזיק אותו בפעם הראשונה. זו ההתרגשות הכי גדולה שיש בעולם. שום התרגשות בחיים לא משתווה לזה. למה זה באמת? מה, אם ננסה רגע לנתח את התחושה שלנו באותו רגע, באותו רגע היסטורי, כשאתה מחזיק פעם ראשונה את הילד, את הילד שנולד, אפילו אם זה לא ילד שלך, הוא בוודאי שזה ילד שלך. למה זו התרגשות כל כך גדולה? כי אתה חש יציאה מגדרי הטבע. אתה מרגיש שקרה כאן משהו שהוא לא טבעי. ייצרת חיים חדשים. וזה דבר שהוא לא בגדר האדם. זה יציאה מהאטמוספירה, זה יציאה מהעולם הזה. כי בעולם הזה כל דבר הוא מתקלה. כל דבר הוא נגמר. כל דבר שיש הוא גבולי. אם יש לך מול העיניים פרים, אפילו חפץ דומם, אתה יודע שיש לו אורך חיים. שנה, 50 שנה, 100 שנים, והוא ייגמר. וכשהוא ייגמר לא יהיה יותר. אם יש לאדם כסף בארנק, אם הוא יוציא את הכסף, הכסף הזה ייגמר. אם יש לאדם לחם בארון, הוא יאכל את הלחם, הלחם ייגמר, לא יהיה יותר. אם הוא ישתה את המים, המים ייגמרו. היום אפילו העצים נגמרים, ובעלי החיים נכחדים. לא נשאר שום דבר, הכל נגמר, כי כל דבר שיש בעולם הזה הוא גבולי. ההגדרה של המילה גשמי, זה מוגבל, זה דבר שהוא תופס מקום, אם הוא תופס מקום, אז הוא מוגבל, אז יש לו חיי מדף, יש לו זמן שהוא ייגמר. איפה המקום, ולפי זה לכאורה, גם בני אדם היו צריכים להיגמר יום אחד. כמו שהעצים נגמרים ובעלי החיים נכחדים, גם בני אדם היו צריכים להיגמר. ומה קורה ברגע של לידה? אנחנו עושים דבר שהוא הפוך מהטבע. אנחנו מייצרים חיים חדשים. זו הפינה היחידה שאלוקים נתן לנו להשתתף בבריאה. להשתתף במלאכת הבריאה. אלוקים אומר, אני בראתי את העולם בהתחלה, ואני נותן לכם את הכוח, את כוח האינסוף, להמשיך דור אחר דור, לייצר עוד דור של ילדים ועוד דור, והעניין הזה קיים גם בזריעה באדמה, בכל כוח של זריעה, גם בבעלי חיים. אבל כל עניין של לידה, כל עניין של הזרעה, זה השתתפות, זה יציאה מגדרי הטבע. זה לצאת מסוף לאינסוף. מדבר מוגבל אתה הופך להיות דבר לא מוגבל. דבר שאדם יכול לייצר ללדת 10 ו-20 ילדים, ככל שיש לו כוח ואפשרויות. אדם יכול להשתתף במלאכת הבריאה בצורה מאוד מאוד רחבה, ולגדל עוד דורות ועוד דורות ועוד דורות, ולראות בחייו 4 ו-5 דורות. זה דבר שהוא למעלה מדרך הטבע. זה דבר שהוא לא מובן, שהוא לא נתפס בשכל. זה רגע אחד שבו האדם מפסיק להיות אדם ונעשה בורא. ובשביל זה צריכים את השותף השלישי. בשביל זה צריכים את הקדוש ברוך הוא. זה לא בכוח האדם. וזו סיבה חדשה לכבד את ההורים. אתה מכבד את ההורים כי הם זכו להיות כלים לכוח האין סוף. כי הם זכו להיות כלים לכוח השכינה. כי כשאדם רואה את אבא שלו, הוא רואה אלוקים. הוא רואה בורא. הוא רואה אדם שהתעלה מעל גדרי הטבע ועשה דבר שהוא לא טבעי. וזו סיבה עמוקה ונפלאה לכבד את ההורים. לא רק בגלל העניין האנושי. העניין האנושי, אז באותה מידה, הרי כל אחד מבין שגם ילד שלא גדל אצל ההורים שלו, שחלו עלינו, הוא גדל במשפחה מאומצת. לפני המלחמה, ההורים שלו השאירו אותו באיזה מקום, והוא גדל אצל משפחה מאומצת. ופתאום הוא מוצא את אבא שלו יום אחד. נו, הוא צריך לכבד אותו או לא צריך לכבד אותו? אם כל העניין של ההורים זה רק מה שהם נתנו לך, אז ההורים האלה לא נתנו כלום לכאורה. אבל זה ברור שלא, כי הקשר בין אבא לבן הוא קשר הרבה יותר עמוק. האבא עשה אותך. את עצם המציאות שלך, עצם הקיום שלך היא בזכותו. וזה עניין של בורא. זה דבר שהוא מעל הטבע, שהוא יציאה מגדרי הטבע, הוא דבר אינסופי. שאלוקים, ויברך אותם אלוקים ויאמר להם פרו ורבו. אלוקים באהבתו הנפלאה לבני האדם ולעולם בכלל, לנבראים בכלל, נתן להם חלק ממנו, חלק מהכוח שלו. נתן את הכוח ליצור, את הכוח לברוא. וזו סיבה חדשה ומיוחדת לכבד את ההורים. יש מאמר נפלא של הגמרא ששם זה מסוכם הכל. הגמרא אומרת שם במסכת קידושין, בסוגיה של כיבוד הורים, כשרבי יוחנן היה שומע את אמא שלו מתקרבת, הוא היה אומר, אקום מקמי שכינה. אקום מלפני שכינה. כי הוא לא ראה את אמא שלו, הוא ראה שכינה מתקרבת. הוא ראה את כוח הבורא שניתן לה, את כוח האינסוף שניתן לה לייצר דורות חדשים, לגדל ילדים חדשים. זה דבר שהוא מעל הטבע. 3 שותפים באדם. תאר לעצמנו, אם יש אדם פה שהיה שותף של ביל גייטס, האדם הזה היה שותף של ביל גייטס. הכל אחד, כל אדם עם ההורים שלו, אבא שלו היה שותף של הקדוש ברוך הוא. 3 שותפים באדם, היה בשותפות שליש, עסקת שליש עם הקדוש ברוך הוא. זה דבר נפלא. אז זו הסיבה הכי גדולה לכבד אותו. כי הם 3 שותפים, אבא, אמא והקדוש ברוך הוא. אז זו הסיבה הכי נפלאה לכבד את ההורים, כי ההורים זכו להיות כלי לכוח האינסוף. אתה מכבד אותם בגלל כבוד הקדוש ברוך הוא. ואילו כשאדם מזלזל בהורים שלו, הוא בעצם מזלזל בכוח הבורא שבהם. הוא בעצם אומר, הכוח הזה, כוח האינסוף שניתן להם, הזכות הזאת שניתנה להם, לא חשובה בעיניי. אז אתה בעצם מזלזל בקדוש ברוך הוא, אתה מזלזל בבניין, ברעיון הבריאה כולה. זה הכל דבר אחד. וזו הסיבה ש... זה
זלזול בעצמו, כי משורש שלו.
נכון, נכון. אתה אומר, זה זלזול בחייו שלו. נכון? זו באמת הסיבה שאנחנו יודעים שאנשים מתאמצים ולפעמים לא זוכים לילדים. ואין לזה שום סיבה. ממש אין לזה שום סיבה. ראיתי מכתב של הרבי שמישהו כותב לו שהוא לא ראה טוב בימיו. ככה הוא מתלונן לרבי. למה? כי אין לו פרנסה ואשתו חולה. אז הוא מתלונן לרבי שהוא לא ראה טוב בימיו. אז הרבי אומר לו, איך אתה יכול להתלונן על דבר כזה? אם יש לך אישה ויש לך ילדים, הרבי אומר לו, אתה יודע כמה אנשים, מאות ואלפים של אנשים, מוכנים לשלם כל מה שיש להם כדי לזכות לילד. ואתה שזכית לילד אומר, לא ראיתי טוב, זה בעיניי לא נחשב, כי אין לי פרנסה. כי אין לי מספיק לתת לילדים. אז זה לא נקרא שלא ראית טוב. מי שזכה להביא ילדים, זה הטוב הכי גדול שיש. אז יש אנשים שמנסים ומנסים ולא מצליחים. מה חסר להם? חסר להם השותף השלישי. הם, האבי והאימו, הם בסדר גמור. אבל יברך אותם אלוקים. הכוח האינסוף, כמה אנשים יש שלא מצליחים להביא ילדים ולא מוצאים לזה סיבה. ובואו נדבר בצד החיובי, למה צריך לדבר בצד השלילי? זו הסיבה שאנשים הולכים לצדיקים ורואים בזה נפלאות, שצדיק יכול לברך, ולכאורה העניין של ילדים זה הרי עניין כל כך אישי, כל כך אינטימי בין ההורים, מה זה שייך לברכה של צדיק בכלל? כן, מה הקדוש ברוך הוא פוקד הקרות, אף צדיק פוקד הקרות? מה זה שייך לסיפור כל כך מרגש במדרש, זה אחד הסיפורים נפלאים ביותר, הרי על העניין הזה שצדיקים פוקדים עקרות, אפשר לשבת כל הלילה ולספר, אבל בעצם זה כבר מתחיל במדרש, יש בשיר השירים רבה, יש דבר כל כך מיוחד, כל כך יפה, מסופר שם כך, היה שם זוג בימי רבי שמעון בר יוחאי, היה זוג שהיו נישואים הרבה שנים ולא היו להם ילדים. וכתוב בספרים שאחרי 10 שנים, אם אין להם ילדים, מותר להם להתגרש. אז הם יושבו ביחד וחשבו, הם באמת היו קרובים אחד לשני, אבל כל אחד רצה ילדים, וכנראה שאם כל אחד היה מנסה עם מישהו אחר, הוא היה מצליח, אז הם החליטו להיפרד. ואז הם אמרו, איך ניפרד? נעשה סעודה, ואחרי הסעודה, מתוך הסעודה ניפרד. עשו סעודה יפה, הבעל והאישה, וישבו ביחד, ואז הגבר שתה, הבעל שתה הרבה, כנראה שהוא היה מאוד כאוב מהמעמד הזה, והיה צריך להשכיח מעצמו את הצרה הזאת, והוא שתה הרבה, ואז מתוך שחרות הוא אומר לאשתו, קחי דבר אחד איתך, ולכי לבית אבא שלך, וניפרד. והוא כבר היה שיקור, לא ידע מה שנעשה איתו, אז את מה היא לקחה? אותו. לקחה את המיטה שלו, ושמה אותו בבית אבא שלה. בבוקר הוא מתעורר מהשחרות, הוא רואה שהוא בבית חמיב, מה אני עושה פה? אז היא אומרת לו, ככה אמרת לי אתמול בלילה, לקחת דבר, אז לקחתי אותך. והם החליטו, הם ראו שזה המצב הזה, הם הבינו שהם לא צריכים להיפרד, והם הלכו לרבי שמעון בר יוחאי, וסיפרו לו את הסיפור הזה. ורבי שמעון בר יוחאי כל כך התרגש מהסיפור, שהוא בירך אותם בילדים, והם זכו ונפקדו. זאת אומרת, זה כבר הסיפור שמובא במדרש, על העניין הזה שכיבוד הורים באמת, זה דבר שהוא, סליחה, שעניין של הבאת ילדים לעולם, זה דבר שצריך בשבילו את השותף השלישי, וצדיק שיש לו את היכולת לברך על זה, להביא את השותף השלישי, אז הוא פועל את העניין. ולכן זו מצווה החדשה, זה בעצם העניין העיקרי, שהתורה מדגישה כבר במובא הראשונה של כיבוד הורים, של לכבד את ההורים לא רק בגלל העניין האנושי, בגלל מה שהם נתנו לך, אלא בגלל שהם זכו להיות שותפים בבריאה. בגלל שהם זכו להיות שותפים לאינסוף. נקרא את זה במובא 4. זהו עומק כוונת הרמב"ן, זה מהשיחה זה שהרבי איכשהו מרחיב בזה. זהו עומק כוונת הרמב"ן, לכבד את אביך וכבוד האל, ויש לפרש כוונתו, כי יצירת הוולד היא רק בכוח האינסוף שבהורים, שנמצא בהם מפני שהקדוש ברוך הוא קבע כוח של אינסוף בטבע האדם. ואם כן, זה רק כבוד הקל, כוח האינסוף שבהם. להעיר. הדברים שאנחנו מדברים זה לא רק דברים תיאורטיים, לא רק דברים שהם ברמת החידוש. יש את זה גם נפקמין ההלכתית. שאלה פשוטה. האם הורים יכולים למחול על הכבוד שלהם? האם הורה יכול לבוא להגיד לילד, תשמע, אתה אדם עסוק, אני פנסיונר, אני לא עובד, אתה עובד, אתה עסוק, לא רוצה שתכבד אותי. לא רוצה שתתקשר ביום שישי להגיד לי שבת שלום. אתה, האם ההורים יכולים לוותר על הכבוד שלהם או לא יכולים? האם זה בידיים שלהם העניין או לא? אז המחלוקת ביניכם היא בדיוק הספק שאנחנו מדברים עליו. אם כיבוד הורים היא כמו שספר החינוך אומר, עניין שבן אדם לחברו, אז ההורה יכול לוותר. אם כיבוד הורים זה לכבודי, אם זה בידיים שלי, אז ההורה יכול לבוא ולהגיד, לא רוצה.
אני מקבל אותו, בזה שאני לא מקבל.
יפה, נספר על זה סיפור. יפה מאוד, כן, מצוין. אבל רק שנייה אחת, רגע, רק שנייה. אז אם אתה אומר, אם כמו שספר החינוך אומר, אם כיבוד הורים זה עניין שבין אדם לחברו, הזכותו של אדם להגיד, כמו שאני יכול למחול לך על 100 שקל, לבית ממני 100 שקל, אני יכול למחול לך על זה, תת מתנה. זכותי. באותה מידה, ההורים יכולים לבוא ולהגיד, לא צריכים שתכבד אותנו. אבל אם כבוד הורים זה כבוד הקל, אז הם לא יכולים לוותר. הם רק הכלי לכבוד הקדוש ברוך הוא. כשאדם מכבד את ההורים, אתה לא מכבד אותם. אתה מכבד את כוח האינסוף שבהם. אתה מכבד את האלוקות שנמצאת בהם. תעקו מלפני שכינה. וזה לא נמצא בידיים שלהם. אין להם אפשרות. ומה הראיה לזה? נכון שברמת ההלכה הפשוטה, כנראה שאתה צודק, שזה בעיקר בין אדם לחברו. אבל בכל זאת, מה שהתורה קבעה את זה כאן, משמע שיש גם את האלמנט הזה. ולכן כותבים הפוסקים, שגם אם ההורים מבטרים, עדיף בכל זאת במה שהוא כן לקיים אותם. לא לוותר על המצווה הזו לגמרי, בגלל מה שכתוב פה, שזה בין אדם למקום. ואיפה הראיה לזה? אז הראיה לזה היא כבר בספר בראשית. זה דבר מאוד מעניין. אנחנו קראנו בפרשיות האחרונות של ספר בראשית, לא מזמן, שיוסף התגלגל למצרים. פרשה מכוערת, ההורים, האחים מכרו אותו, והוא התגלגל למצרים. 22 שנה הוא לא ראה את אבא שלו. מסבירים המפרשים, איך זה קרה לי יעקב אבינו, יעקב הצדיק, איך מגיע לו שהבן שלו התנתק ממנו 22 שנה, כזה צער? כן, הוא כבר דיבר שירד ביגון שאולה, דיבר במילים כל כך קשות.
רש"י כותב מידה כנגד מידה.
אז רש"י כותב מידה כנגד מידה. יעקב אבינו עזב את ההורים שלו ל-22 שנה כדי ללכת לבית לבן, להתחתן, להביא את 12 השבטים, 11 שבטים. אז במילא, מידה כנגד מידה, אתה לא כיבדת את ההורים שלך, לכן מידה כנגד מידה, הילד שלך לא כיבד אותך והתנתק ממך 22 שנה בכאב כזה גדול. שואל התלמיד, הרי בוודאי שיצחק מחה ליעקב. כשיעקב הלך לבית לבן ל-22 שנים להתחתן ולהביא ילדים, יצחק אבינו כעס שהוא לא איתו? הוא לא כעס, הוא בוודאי מחה לו על זה. הוא הרי ידע שעשיו, שצריך לברוח מעשיו, כל העניין עם הברכות, עם גניבת הברכות, שזה מסוכן. אבל מה אתה למד? יצחק יכול למחול מהיום ועד מחר. אבל כיבוד הורים זה לא רק בין ההורים לילד. הקדוש ברוך הוא מעורב פה. ועל זה יצחק לא יכל למחול. וזה נרשם לחובתו של יעקב אבינו. עם כל הכבוד, יעקב אבינו, ממך, זה נרשם לחובתך, למרות שהיית אנוס, ברחת מההורים שלך. אוקיי, אז אנחנו מסכמים אומרים שהרעיון הזה, אז אנחנו אומרים שבתורה נראה שכיבוד הורים זה לא רק העניין האנושי, זה גם כבוד הקל, כבוד היצירה, כמו שרומן כבר הזכיר, ולכן יש שזה גם נפקימין ההנחתית, שההורים לא יכולים לחלוטין על כל פנים, לפחות ממידת חסידות, הם לא יכולים למחול על כבודם, וזה לא נמצא רק בהם, כי הקדוש ברוך הוא מעורב פה, זה גם כבוד השותף השלישי, ולא רק כבוד להם. אני רוצה, עוד שבכל אופן מדובר במצווה כל כך מעשית, אז לקרוא משולחן ערוך את ההלכות שמפרטות איך מכבדים הורים. אחרי שדיברנו על הלמה, נדבר על האיך, ונראה עד כמה שזה מופלא, אנחנו לא שמים לב אפילו, עד כמה שהמצווה, זה בלתי נגמר. אולי לפני זה, לרעיון הזה שכיבוד הורים זה גם כבוד שמיים, יש סיפור שהתפרסם ממש בחודשים האחרונים על הרבי, שהוא מביא את העניין הזה לשיא חדש. הרבי נפרד, יצא מרוסיה בתפרש פי זין, כן, כמה זה 27, אחרי המהפכה, והוא לא ראה את ההורים שלו, לא ראה את ההורים שלו יותר, אבא שלו אחר כך, לא ראה את אבא שלו, סליחה, אבא שלו אחר כך הוגלה לאלמאטה, לקזחסטן, באבון הפצת יהדות, הוא היה רב של דניפרו פטרובסק, והוגלה באבון הפצת יהדות, ושם הוא נפטר בגלות, ואימא שלו הייתה עד אחרי המלחמה, עד שנת 47, הייתה ברוסיה, אחר כך יצאה לפריז, ומשם היא נסעה לאמריקה, והיא חיה עוד 18 שנה באמריקה. אז הרבי בעצם ראה אותה אחרי פרידה של 20 שנה. את אבא שלו הוא לא ראה יותר, הם לא השתתפו בחתונה שלו אגב, ואת אימא שלו ראה אחרי הפסק של 20 שנה, התאחד איתה והם היו ביחד באמריקה 18 שנים, עד פטירתה. ובשנים האלה שהם היו באמריקה, זה היה באמת דבר לא רגיל, הכיבוד הורים, שדרך הכיבוד של הרבי לאימא שלו, הרבי הולך כל יום לבקר אותה, והיה הולך להביא אותה, היה אוכל איתה את הסעודות, והולך להביא אותה אל הסעודות. זה ממש מחזה מרהיב, כשהרבי הולך איתה כל פעם כמו מלכה. ויש סיפור אחד שהתפרסם בזמן האחרון, שהוא פשוט מוציא מהדעת לחשוב עליו. וזה פשוט העקום מלפני שכינה, אי אפשר להסביר את זה, הסיפור הזה בדרך אחרת. התפרסם, יש וידאו שאנחנו רואים במוצאי שבת מהרבי, הסיפר שם יהודי אחד מקראונייטס, יהודי בשם הירש חיטריק, אדם מבוגר שהיה שם בשכונה, הוא היה מקורב לאמא של הרבי, והיה נכנס מפעם לפעם לבקר אותה. וכמה פעמים יצא לו להיכנס אליה כשהרבי עוד היה שם. אחרי הצהריים הרבי היה בא לבקר אותה, ויצא לו להיפגש עם הרבי. כמובן, הוא היה מחכה בחוץ עד שהרבי יצא. פעם הוא שם לב לדבר תמוע. הרבי יוצא מהחדר, נפרד מהרבי, יוצא מאמא שלו, אז הוא עושה איזושהי תנועות מוזרות, הוא מסדר את הכיסאות, הוא מסדר את התמונות על הקיר. ביום הראשון הוא חשב, אולי משהו לא מסודר, ביום השני הוא עוד פעם רואה את זה, הרבי יוצא מסדר את הכיסאות, זה נראה לו מאוד מוזר, למה צריך לאישה מבוגרת שגרה לבד בבית, מה צריכים כל יום לסדר לה את הכיסאות ואת זה. פעם הוא שאל על זה את הרבני, את אמא של הרבי. והיא סיפרה לו, היא השביעה אותו שלא יגלה את זה, ובאמת הוא לא גילה את זה עד ממש את הזמן האחרון. והיא אמרה לו כך, היא אמרה לו, מאז שהרבי בן 13, מאז הבר מצווה שלו, הוא לא הפנה אליי את הגב. ולכן כשהוא יוצא מהחדר בשבילו להפנות אליי את הגב, והוא לא רוצה להראות לי את זה, אז הוא עושה כל מיני תנועות מוזרות, כאילו כדי להצדיק למה הוא יוצא עם הפנים, עם הפנים אליי. אז הוא מסר את הכיתות שונות כדי שהוא לא יצטרך להסתובב להפנות אליי את הגב. היא אומרת, הרבי חושב שאני לא יודעת מזה, אבל אני כן יודעת מזה. נו, אגב בדעתך, מגיל 13 הוא לא מפנה אליי את הגב. ההסבר היחיד זה רק מה שכתוב פה, שהוא ראה בית השכינה. וכמו שלא מפנים את הגב לארון הקודש, כך לא מפנים את הגב להורים. אין הסבר בדרכי הטבע, אם תגיד שמצוות כיבוד הורים זה עניין אנושי, עם כל הכבוד, למלווה הכי גדול שלך אתה מפנה את הגב, גם למנהל הבנק אתה מפנה את הגב. אין פה איזשהו עניין אנושי שצריך לתת לו כזה כבוד. מה הדבר הזה? זה רק אם אתה רואה בהורים איזשהו דבר שהוא באמת מעל הטבע, איזו זכות על טבעית, משהו שהוא יוצא מהכבוד הרגיל לבני האדם. ההורים הם משהו שיוצא מתוך המעגל הרגיל של האנושות, ביחס אליך על כל פנים. להורים יש זכות שהיא אל-טבעית, כוח הבורא המשתתף ביצירה, ולכן הוא נתן לה גם כזה כבוד שהוא באמת לא נתפס. אוקיי, נרד למציאות, לחובות שלנו, בשולחן ערוך, בבית יוסף, שולחן ערוך המחבר, הלכות כיבוד הורים, הלכות הפשוטות, ונראה עד כמה הן לא פשוטות. איזה אומורה? לא יעמוד, התורה הרי מצווה, כבד את אביך ואת אמך, גם כיבוד אביהם, גם מורה אביהם. אז השולחן ערוך מפרט, מה זה לכבד, מה זה לירא, מה זה לפחד. איזה אומורה? לא יעמוד במקומו המיוחד לו, ולא ישב במקום המיוחד לו להסב בביתו. כן, אם יש לאבא שולחן כיסא בבית, לא לשבת בכיסא הזה. זה עניין של יראת אב, ולא סותר את דבריו. לא מפסיקים את אבא באמצע הדברים שלו, ובוודאי לא סותרים, לא אומרים הפוך ממנו, לא חולקים עליו. ולא יקראנו בשמו, לא בחייו ולא במותו. לא אומרים את שם האב, ואפילו לא במותו. אלא אומר, אבא מרי, זה דבר שאצל הספרדים מאוד מקובל, מור אבי, אבא מרי זה בוודאי. ראיתי אגב, איגרת של הרב מרדכי אליהו, שהוא כותב, אני לא חושב שאצל אשכנדים זה מקובל, שיש אצל הספרדים שכל ערב ראש השנה מתקשרים להורים לבקש מחילה. בגלל ה... כי באמת, כי המצווה הזאת היא כל כך, אי אפשר לקיים אותה כל צורכה. זה כמו שתלמוד תורה, שאדם, שכתוב ששלוש מצוות, אדם חוטא בהם כל יום, ואחד מהם זה ביטול תורה. גם כיבוד הורים זה מצווה שאי אפשר לעמוד בה. עד איכן מוראם? עד איפה, ועד איפה זה המורה? עד כמה המורה? היה הבן לבוש חמודות ויושב בראש הקהל, זה הסיפור עם דמה בנתינה. ובאו אביו ואמו וקראו בגדה ועיקו על ראשו וירקו בפניו, לא יחלים אותם. אלא ישתוק ויירא ממלך מלכי המלכים שציווהו בכך. שיחשוב על הבורא, שלא יחשוב עליהם. כי באמת, אם זה עניין אנושי, אז אוקיי, בגלל שהם נתנו לי, אז מותר להם לפגוע בי, מותר להם לבזות אותי. אבל יחשוב על הבורא שציווה אותו לכבד אותם, ולא יגיב וישתוק, כי באמת ההורים זה משהו שהם מעבר למסגרת. זהו כיבוד, זה מורה אביהם, ומה עם כיבוד אביהם? כבד את אביך, אם זה התורה מתחילה בפרשה שלנו, כבד את אביך ואת אמך, העניין של כבוד אביהם, מאכילו ומשקהו, מלביש ומכסה, מכניס ומוציא, ויתננו לו בסבר פנים יפות, שאפילו מאכילו בכל יום פתומות, והראה לו פנים זועפות, נהנה שלו. פה הגמרא מדברת על אחד הדברים המעניינים, שלא מספיק לתת, אלא גם חשוב איך אתה נותן. אז זה גמרא במסכת קידושין, שיש אדם אחד שהיה נותן לאבא שלו, מאכיל אותו בשר הכי טוב, הכי משובח, בשר בקר, אבל מקבל על זה גיהנום. ויש אדם אחר שהיה מעביד את אבא שלו ברחיים, שזו המלאכה הכי קשה שיש, מלאכה פיזית הכי קשה, ומקבל על זה גן עדן. והגמרא מסבירה, אותו אדם שהאכיל את אבא שלו בשר בקר, היה אומר לו, זקן, תאכל כבר, יאללה, זקן, תגמור כבר, אני רוצה להוריד מהשולחן. אז על זה אתה מקבל גיהנום. כי לא השאלה מה אתה נותן, השאלה איך אתה נותן, זה יותר חשוב. ואותו אדם שהעביד את אבא שלו ברחיים, זה היה בגלל גזירת המלך, שהייתה גזירה שהיו צריכים כולם לעבוד, להביא איזשהו מס, והוא היה אומר לאבא שלו, אבא, אני כל כך מצטער שאתה צריך לעשות את זה, אין לי ברירה, ככה היה עומד ומתחנן ומתחנן לאבא שלו, שעל המצב הנורא שהם הגיעו אליו. אז הוא אומר, על דבר כזה, אתה אומר את הגמרא, אתה מגיע לגן עדן. אם אנחנו מחפשים את העדות הראשונה בתורה לכיבוד אב ואם, עד כמה צריך להיות כיבוד אב ואם, אז זה הסיפור עם יוסף הצדיק, שאבא שלו שלח אותו לראות את שלום אחיו. כן, מה היה? הם התחילו לסנוע אותו, התחיל להיות שמח שם בבית, שהוא הלשין עליהם והם שנו אותו, ואבא, יעקב הגמרא מאשימה אותו בזה, שהוא כאילו ליבה את האש, הוא תפר ליעקב קטון, ליוסף קטונת פסים, יצר אפליה בין האחים, יש אח יותר משובח, ואחים, אח יותר שווה, והילדים פחות שווים, והתחיל להיות שמח, ואז יום אחד אבא שלו קורא לו, ואומר לו, לך תראה מה שלום אחיך. ולא היו צריכים להיות חכם גדול בשביל להבין שזו סכנת נפשות. הוא הילדונצ'יק הקטן הזה, הולך עכשיו עם מכל האחים, הבריונים, האחים המבוגרים שלו, להיות איתם לבד. וזה לא בבית שאבא משגיח, מקום רחוק מהבית. זה סכנת נפשות, זה להיכנס לגובה הריות. מה יוסף היה צריך לומר לאבא שלו? אבא, תראה, עם כל הכבוד, אתה שולח אותי לכנופיית שודדים. אתה מכניס אותי לסכנת חיים. יוסף לא עשה את זה. אבא שלו שלח אותו והוא הלך והסוף ידוע. הוא כמעט לא חזר משם. בנס הם הסכימו למכור אותו ולא להרוג אותו. אז, ובכל זאת, זה העדות הראשונה לכיבוד הורים באופן של מסירות נפש. אם אבא שלו ציווה אותו, יעקב אבינו ציווה אותו, הוא הלך ועשה את זה עד הסוף, בצורה הכי מושלמת שאפשר. רק אולי נסכם הכי יפה בבראשית רבתי, במדרש בעמוד ימני, בעמוד 14, למען יאריכון ימיך, נסיים עם אותו עניין שהתחלנו בו, שמצוות כיבוד הורים היא סגולה לאריכות ימים. אגב, ראיתי באחד המפרשים שהוא מסביר למה באמת כיבוד הורים זה סגולה לאריכות ימים. בפשטות, מה הקשר בין הדברים? למה דווקא כיבוד הורים ולא פרה אדומה? למה דווקא כשאדם מכבד את הוריו הוא זוכה לימים ארוכים? אז אחד המפרשים, ראיתי אחד המפרשים שכותב מאוד יפה. הוא אומר שכשאדם מכבד את ההורים, אז הילדים שלו רואים את זה, והם גם יכבדו אותו. אז הימים שלו יהיו ימים יותר ארוכים. זה פשוט עניין שאתה מרוויח מזה. כשאתה תכבד, אז גם הילדים שלך יכבדו אותך. אוקיי, למען יאריכון ימיך, גדול כוח כבוד אב ואם כתלמוד תורה, שנאמר כי יהיו חייך ואורך ימיך. כיבוד אב ואם חשוב כמו תלמוד תורה, כי גם שבזה מובטח אריכות ימים. ובכבוד אב ואם נאמר למען יאריכון ימיך, ללמדך שכל המכבד אבי ואמו מובטח לו שהוא בן עולם הבא, אף על פי שאינו בן תורה. כן, כיבוד הורים זה יכול להיות תשלומין למצוות תלמוד תורה. ובלבד שיהיה נקי מעבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים ולשון הרע וחילול השם וחילול שבת, שיהיה נקי מעבירות החמורות האחרות, ואז כיבוד הורים לבד זו מצווה שמבטיחה אריכות ימים, הכוונה אריכות ימים בעולם הזה ואריכות ימים בעולם הבא, מבטיחה לעולם הבא.